סימן שין למדבוב, סעיף י' ג' בחלקו השני של הסעיף. בחלקו הראשון של הסעיף למדנו שהאיסור של השתמשות באילן כולל לא רק את ההשתמשות באילן עצמו, אלא גם כולל את האיסור השתמשות בצידי האילן. כאשר חז"ל גזרו ואמרו שאסור להשתמש באילן בשבת, חז"ל התכוונו לאסור לא רק את האילן עצמו, אלא גם את צידי האילן, אבל לא את צידי צדדים של האילן, דהיינו. כאשר באילן תחוב יתד או תחוב מסמר, כשם שאסור להשתמש באילן עצמו, כך אסור גם להשתמש באותו יתד או אותו מסמר שתחוב באילן. אבל אם יש כלכלה שתלויה על מסמר שתחוב באילן, מותר להשתמש באותה כלכלה. מותר בשבת להניח חפץ או ליטול חפץ מהכלכלה שתלויה במסמר שתחוב באילן. כי המסמר מוגדר כצידי האילן ואסור להשתמש בו, אבל הכלכלה היא נחשבת לצידי צדדים של האילן. אסור לתלות את הכלכלה עצמה על גבי היתד בשבת. כי בכך שהוא תולה את הכלכלה על גבי היתד, הוא משתמש ביתד, הוא משתמש בצידי האילן, יש בזה איסור של השתמשות באילן, אבל כאשר הכלכלה תלויה בצידי האילן כבר מערב שבת, מותר בשבת עצמה להניח או ליטול חפץ מהכלכלה שתלויה על המסמר שתחוב באילן. וזה מה שהשולחן ערוך אומר, נקרא בפנים את חלקו השני של סעיף י' ג', ואם נעץ בו יתד, אדם שנעץ יתד באילן ותולה בו כלכלה, הדין הוא שהיתד נקרא צדדים ואסור להשתמש בו בשבת, אבל הכלכלה כצידי צדדים, ובכלכלה מותר להשתמש בשבת. נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן סמך ג' לפיכך. מותר בכלכלה להניח פירות או ליטול פירות, כי הכלכלה צידי צדדים והיא מותרת בשימוש. אבל הכלכלה עצמה אסור לתלה מהיתד או לתלות אותה על היתד, כי הלא היתד הוא צידי האילן, ובצידי האילן אסור להשתמש בשבת. עוד אומר המשנה הברורה, ואם הכלכלה תלויה באילן עצמו, זה הכל כאשר הכלכלה תלויה במסמר שתחוב באילן. אבל כלכלה שתלויה באילן עצמו, נמצא אם כן שהכלכלה מוגדרת כצידי האילן. ואז אסור ליטול חפץ או להניח חפץ בכלכלה שתלויה באילן עצמו. כי אז הכלכלה חוזרת להיות צידי האילן. וצידי האילן אסור להשתמש בו בשבת. עוד מביא המשנה ברורה, שכל ההיתר להשתמש בצידי צדדי האילן, זה רק כאשר האילן לא מתנדנד על ידי כך. אבל אם על ידי שהוא משתמש בצידי צדדים של האילן, האילן מתנדנד, בכל מקרה יש בזה איסור של השתמשות באילן. מה שאנחנו לומדים, שכלכלה שתלויה על מסמר שתחוב באילן, מותר להשתמש באותה כלכלה בשבת, מותר ליטול או להניח חפץ באותה כלכלה, זה רק כאשר על ידי כך האילן לא מתנדנד. אבל אם על ידי כך האילן מתנדנד, אז יש כאן איסור השתמשות באילן. עוד מביא המשנה ברורה. הרי, כמו שלמדנו בתחילת הסימן, איסור השתמשות באילן כולל שאסור לעלות על האילן, אסור להניח או ליטול חפץ מהאילן, אסור גם להישען על האילן. לגבי האיסור של השענות על האילן, הדבר תלוי. אם מדובר באדם חלש, באדם חולה, שכאשר הוא נשען, הוא ישען בכל כוחו, אז בכל מקרה אסור להישען על האילן. בכל מקרה. כי כאשר הוא נשען על האילן, הוא נשען לגמרי על האילן. אבל כאשר מדובר באדם בריא, אדם בריא גם כאשר הוא נשען על האילן, זה לא בכל כוחו. אז מכיוון שכך, מותר לאדם בריא להישען על האילן, אבל זה רק כאשר האילן לא מתנדנד. אבל אם האילן מתנדנד, בכל מקרה אסור, גם לאדם בריא, כי אם האילן מתנדנד, נמצא שהוא משתמש באילן, זה מה שכתוב במשנה ברורה, נקרא בפנים. ואם פי הכלכלה צר, דכשנוטל חפץ מן הכלכלה, האילן מתנדנד, אסור בכל עניין. מפני שעל ידי זה משתמש באילן, להישען על האילן, אם האדם בריא מותר. למה? כי אז הוא לא נשען בכל כוחו. אבל תש כוח, אדם חלש, אסור להישען על האילן והטעם. דאדם בריא אינו סומך עליו אלא מעט, ולא עם מקרי משתמש במחובר. אבל תש כוחו, צריך לסמוך בכל כוחו עליו, ומקרי משתמש במחובר ואסור. ואנה מילה, מתי נאמר הדין שאדם בריא מותר להשתמש באילן? שלאדם בריא מותר להישען על האילן? כי ההישענות שלו על האילן היא לא הישענות מוחלטת, זה הכל כאשר האילן לא מתנדנד. אבל אם האילן מתנדנד, בכל מקרה אסור. וזה מה שהמשנה ברורה אומר, ואני מילה כשאינו מנידו, אבל כשמנידו, אפילו בבריא אסור, וזה גוף השימושו. נסיים את דברי הרמו, מותר לגע באילן, ובלבד שלא ינידנו. לגעת באילן מותר, זה לא נחשב להשתמשות, אבל בתנאי שלא ינידנו. אם הוא מנדנד את האילן, כמו שלמדנו עכשיו, זה נחשב להשתמשות באילן. דבר נוסף, בור עמוק, אפילו מאמה, מותר לרדת ולעלות. הוא מטפס ויורד, מטפס ועולה. ומה החידוש? מה החידוש שמותר לרדת ולעלות לתוך בור, ולא חיישינן שמה יעקור קרקע בירידתו ועלייתו? לא חוששים לכך. אם הוא יעקור קרקע, הוא יהיה חייב משום בו, הנה. הוא עושה לעצמו מדרגות, הוא עושה לעצמו נוח, שיהיה נוח לטפס או לרדת בבור. כנראה שזה החידוש. לא חוששים לכך. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן שין למד זין. ולפני שנתחיל את הסימן, נקדים את דברי המשנבור כאן על המקום. המשנבור מקדים ואומר, אחת מלמטס אובויס מלוכויס זה מלכס חוירש. ההגדרה של מלכת חורש, איפוי הקרקע לצורך זריעה. בין אם איפוי הקרקע נעשה על ידי חרישה, שעל ידי שהוא חורש הוא מרפא את הקרקע, שהקרקע לא תהיה קשה, שהיא תהיה נוחה לזריעה, וגם יש אפשרויות אחרות למלאכת חורש. כאשר יש בקרקע גומות או תלוליות, והוא רוצה להחליק את הקרקע שהיא תהיה נוחה לזריעה, זה גם בכלל מלאכת חורש. כי כל איפוי קרקע לצורך הרישה מוגדר כמלאכת חורש. בין אם היא נעשית על ידי חרישה, ואפילו אם היא נעשית על ידי החלקת פני הקרקע. אדם שמחליט קרקע, אדם שמחליט קרקע שעומדת לבנייה, חייב עליה משום בו הנה. אבל קרקע שעומדת לזריעה, אם הוא מחליק את פניה, שלא יהיה גומות, שלא יהיו תלוליות, הוא חייב על זה משום מלכס חוירש, כי הוא מייפה את הקרקע לזריעה. הקרקע עומדת לזריעה. זה מה שכתוב בהקדמה, למשנה, בהקדמה של המשנה ברורה לסימן, ועכשיו נעבור לגוף דברי השולחן ערוך. השולחן ערוך בסעיף שלנו עוסק, האם מותר לאדם לגרור מיטה, ספסל, כיסא, על גבי הקרקע, כאשר יש סיכוי שהוא יעשה חריץ. עשיית חריץ בקרקע, יש בה משום מלאכת חורש. נלמד בעזרת השם שהדבר תלוי. אם מדובר בפסיק רישה, דהיינו, אם מדובר באופן שבוודאי שגרירת המיטה תעשה חריץ, הדין הוא שאסור. אבל אם מדובר במקום שהוא בגדר של אינו עם מסכוון, לא פסיק רישה, לא בטוח שהמיטה, שגרירת המיטה תעשה חריץ בקרקע, ובנוסף לכך הוא גם לא מתכוון, הדין הוא שמותר. מאותה סיבה, מותר לאדם לרבץ את קרקע הבית. דהיינו מותר לאדם להטיז מים על קרקע הבית. אף על פי שעל ידי כך יש מצב שהוא יחליק את פני הקרקע, הוא ישווה את הקרקע והוא יחייב משום בו הנה, מותר, כי הוא לא מתכוון לכך, וגם זה לא פסיק רישה, אם פסיק רישה ודאי שאסור. נקרא את דברי השולחן ערוך. דבר שאין מתכוון מותר, והוא שלא יהיה פסיק רישה. מה הכוונה פסיק רישה? פסיק רישה של הבעל חי. אדם חותך את הראש של התרנגול, והוא אומר, אני לא רוצה שהיא תמות. אני רק רוצה לחתוך לה את הראש. אני לא רוצה להיות חייב משום נטיל הסנשומה. אין דבר כזה. כי פסיקת ראש הבעל חי בהכרח תביא למיטתו. אבל אם זה אינו מסקה ואין לא בטוח שזה מה שיקרה, אז הדין הוא שמותר, גם אם זה קרה בסופו של דבר. אבל מכיוון שזה לא בטוח והוא לא התכוון לכך, אז מותר. אילכך, גורר אדם מיטה, ספסל, בין גדולים, בין קטנים. מוטל אדם לגרור על גבי קרקע מיטה או ספסל, גם אם הם גדולים ואפילו כאשר הם קטנים. מה החידוש שמותר גם כשהם קטנים? יש דיבור, הוא מסביר שקטנים הוא יכול לסחוב על כתיפו. אז מה? אז אולי החידוש הוא שאף על פי שהוא גורר, סימן שיש לו עניין בגרירה לעשות חריץ. בכל זאת מותר. ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. אבל אם זה לא פסיק רשע והוא לא מתכוון, מותר. ויש כאן דבר מעניין. אף על פי וכבר אשר הציון עומד על העניין בסעיף קטן א', אף על פי שלמעשה גריר, אף על פי שעשיית החריץ תעשה כלה אחר יד. הוא לא לוקח מחרישה ועושה חריץ, הוא לוקח ספסל ועושה חריץ. וגם אם זה בבית זה מקלקל, בכל זאת אם זה פסיק רשע זה יהיה אסור. ומותר לרבץ הבית כיוון שאינו מתכוון להשוות גומות, אלא שלא יעלה האבק. וגם זה לא פסיק רשע שזה מה שיקרה. לא פסיק רשע שהגומות ישתוו. אז לכן הדין הוא שמכיוון שזה לא פסיק רשע והוא לא מתכוון, הדין הוא שמותר.